על ביטוח חקלאי כבר שמעתם? אנחנו חלק מהקהילה כבר עשרות שנים, ותמיד כאן כדי לתת לכם גב בביטוח רכב, בדירה ובנסיעות לחו"ל. מה מייחד אותנו? מקצועיות, אמינות ושירות אישי, כזה שמתאים לכם, גם דיגיטלי וגם משתלם. ולא במקרה אנחנו מדורגים בצמרת מדדי השירות של רשות שוק ההון. ביטוח חקלאי, שצריך מישהו שאפשר לסמוך עליו, ברגעי שגרה וגם ברגעי משבר.
את הביטוחים שלכם בדקתם? קיבוצניקים, ותיקים או חוזרים, גם אם הם הייטקיסטים, גם חקלאים, תבדקו מה מצב הביטוחים שלכם, ותדעו שיש לכם את ביטוח חקלאי, חברת ביטוח בבעלות 290 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי, שתבין את הצרכים שלכם. יש להם מגוון פוליסות, בין היתר ביטוחי רכב, דירות ונסיעות לחול. תתחדש, כן.
אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות כשמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד דבנקי.
שיחת קיבוץ פרק 27. הפודקאסט שלנו חן מענית ואני ראות מישור, בני קיבוץ עוזבים שחזרו. בו אנחנו מדברים עם אורחים מעניינים על החברה הקיבוצית אחרי השבעה באוקטובר. חן, עיתונאי בארץ, אני יש את תוכן עצמאית היום. רלוונטי גם שעיתונאית חדשות לשעבר, כי סיקרתי את אזור צפון. והיום נמצא איתנו ניצן הורוביץ.
שלום, שלום.
שלום.
שלום, חברים.
עיתונאי, יוצר דוקומנטרי, פרשן לעניינים בינלאומיים, לשעבר שר הבריאות וחבר קבינט, חבר כנסת ויושב ראש מרץ, שכתב את הספר "הבית בקצה המדינה", פינוי חניתה והצפון במלחמת 7 באוקטובר. ניתן רגע קרדיטים, הספר ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית הפועלים, יד יערי ויד דבנקין, במסגרת מיזם הנגב, הנגב המערבי והגליל.
העורך שלו זה עומר עיניו, מיודענו שגם התארח פה וגם ליווה אותנו בעצם לאורך הפודקאסט הזה.
ואני ממליץ מאוד בהזדמנות על הספר שהוא כתב על הקיבוץ שלו בתלפה.
נכון.
נכון.
זה ספר מדהים.
נכון, נכון. כן, אז גם בעצם הפודקאסט הזה הוא חלק מזה, וגם הספר שכתבת, ופה זה ככה נכנס, אבל מה לך ולזה בעצם?
תראי, אחרי הפוליטיקה, אחרי שעזבתי את הממשלה, בעצם שהשלטון התחלף, אז התחלתי לכתוב. אז הספר הראשון שלי עסק גם במלחמה, בשעות הראשונות של 7 באוקטובר, סיפור של המיגונית בצומת רעים, מיגונית המוות המפורסמת, שקראתי לה מיגונית הגבורה. יצאה גם גרסה בצרפתית של הספר הזה, בצורה אחרת קצת, שזכתה בפרס בצרפת. ועכשיו הספר הזה על חניתה, שהוא בעצם הספר הראשון על הצפון. נכתבו לדעתי משהו כמו 200 ספרים על המלחמה בדרום, על הנובה, על הקיבוצים, על עזה, על החטופים, על כל זה. אבל על הצפון, על כל הדבר העצום הזה, לא כתבו. ובשנים האחרונות אני גם תושב הצפון, אני גר במצפה הילה. לא רחוק מחניתה אגב, אז הייתי חלק מזה, חייתי את המלחמה הזאת, והאזור הזה יקר לליבי, ואני אוהב אותו, אז במסגרת הפרויקט הזה של התנועה הקיבוצית, פרויקט הנגב המערבי והגליל, אז עלה רעיון לכתוב ספר, והיינו צריכים לבחור איזשהו יישוב להתמקד בו, אז בחרנו בחניתה.
זה הייתה דילמה לבחור בחניתה, כי יש מנרה ויש המון קיבוצים, כן, אני לא יודע, אבל בסוף למה דווקא חניתה? אתה גם קצת כותב את זה בספר?
באמת זאת הייתה דילמה, זה נכון, זה לא מובן מאליו, כי יש קיבוצים אחרים, גם יישובים אחרים, יש אפילו עיר שפונתה, קריית שמונה. בחרנו בחניתה כי חניתה היא סמל. כי כשחניתה הוקמה ב-38, כחומה ומגדל, היא הפכה להיות הסמל של צורת ההתיישבות הזאת, ובגלל המקום שהיא הוקמה, היא הייתה בעצם יישוב עברי ראשון, לאורך גבול הצפון. לפני זה לא היה שם כלום, הייתה רק נהריה, עיירה קטנה, אבל זה לא היו יישובים, זה היה היישוב הראשון, שבעצם גם המטרה הייתה לקבוע את קו הגבול, וגם לקיים את הגבול. זאת אומרת, מה שנקרא קו התלם, או קו החומה.
עד התלם האחרון, במקרה. כמו שאנחנו מכירים מהדרום.
אז שם, בגלל שזה הררי, פחות תלמים, כן. אבל היישוב עצמו, והיה, וחניתה הייתה מאוד מפורסמת. כבר מההקמה שלה הייתה סמל ציוני, זה היה גאוות היישוב.
הם כתבו שירים על חניתה וכו'.
בדיוק. ועשר שנים אחר כך, ב-48, במלחמה, פינו את הילדים מחניתה. ועכשיו זה בעצם הפינוי השני. אז כל הסיפור הזה, המיתוס של הקמת, האתוס של הקמת חניתה, חומה ומגדל, מאוד מפורסם, פינוי הילדים והפינוי הגדול עכשיו של השבעה באוקטובר, כל זה יצר, איך אומרים, כזה רקע תשתית, מרתקת בעיניי לבחון את כל הדברים הקשים שעלו בפינוי הזה.
ב-48, לכמה זמן הם פונו?
הילדים פונו בין חצי שנה לתשעה חודשים.
דרך אגב, על רב סודה.
על רב סודה.
על רב סודה בים, היא חנית על...
זה סיפור מדהים. וואו, במבצע כן. בנמי, ששוחרר הגליל המערבי, אז בעצם לקחו את הילדים, כבר היה קיבוץ אילון, היה גם קיבוץ מצובה, לקחו את הילדים מחנית אילון ומצובה, הסיעו אותם לנעריה, ובנעריה בלילה העלו אותם על רב סודה, ואיזו סירה גררה את הרב סודה עד חיפה, ושם הם היו בין 6 to 9 חודשים, עד שהמלחמה נגמרה.
זאת אומרת
שהיום, היום, שכבר יש לנו צבא, ויש לנו מדינה, ויש לנו הכל, הפינוי היה יותר ארוך. יותר. הפינוי הרשמי היה 1.5 שנים.
ואפילו לא נמצא הרב סודה, כי הפינוי היה פינוי עצמי.
בחנית
זאת אומרת, בחנית הרוב אנשים. אפילו רב סודה לא נמצא בשבילה.
חנית כבר בשעות הראשונות של השביעי באוקטובר בבוקר, אבל אפשר להבין את זה. כשאתה רואה איפה הוא נמצאת חניתה. לא, חניתה על הגבול ממש, צמודה, הגדר, זה הקיבוץ. אנשים שראו בטלוויזיה מה קורה בדרום, אפו משם מהר מאוד, כי פחדו שזה יקרה גם במלבנון.
זה גם תרחישים שדיברו עליהם, הרי עוד לפני השבעה באוקטובר.
לגמרי. למעשה, מה שאני ככה חושף בספר, שבשנה שהובילה לשביעי באוקטובר, הערכת המודיעין הלאומית של צה"ל, של מערכת הביטחון, הייתה שהסכנה העיקרית היא מחיזבאללה, שהחיזבאללה ינסה להיכנס. לא חמאס, את זה הם לא ראו, הם דיברו על הצפון. ולמרות זאת, הייתה שורה של מחדלים, של ממש גובלים בהפקרה בעיניי, מבחינה ביטחונית של המצב בגבול הצפון. ובשורה התחתונה, כשקרה השביעי באוקטובר, והם ראו, לא רק בחניתה, גם ביישובים אחרים, על הגבול, את מה שקורה בדרום, הם חשבו, האמת, בצדק מוחלט, שזה גם עלול לקרות אצלם, לקחו את הילדים, את המכוניות, ואפו משם. הוראת הפינוי הרשמית של הממשלה לצפון, רק התקבלה 10 ימים אחר כך, שכבר למשל בחניתה, אפשר כמעט לא נשאר אף אחד.
כן, ומשהו נורא מעניין שאתה כותב בספר, זה שאותו סיפור פינוי מ-48, אותה ישב בראש של אנשים, שהיום הם אנשים מאוד מבוגרים, ואולי פינו אותם כילדים, אבל גם סוג של הזיכרון הקולקטיבי של קיבוץ חניתה, נכון? זה היה משהו שהיה להם בראש כשהם...
מאוד חזק, מאוד חזק, כן, זה כאילו, זה הסיפור המכונן של הקיבוץ, איך ההורים נשארו בקיבוץ להגן עליו, ואת הילדים בגלל הסכנה שתהיה מלחמה מלבנון, בסוף לא הייתה פלישה מלבנון ב-48, אבל את הילדים פינו, ואפילו יותר מזה צריך להגיד, לפי החלטת החלוקה, כ"ט בנובמבר, האזור של חניתה, הגליל המערבי, היה אמור להיות חלק מהמדינה הערבית. ולמרות שזה מאוד כאב להם, היישוב כולו צהל ושמח, כי זה בעצם הקמת מדינה יהודית, אבל גם הקמת מדינה ערבית. הם החליטו בחניתה שהם לא מתפנים, שהם לא עוזבים, והם יישארו גם אם זה יהיה במדינה הערבית. את הילדים הם פינו, אבל הם לא עזבו. והנה עכשיו, מצב אחר לגמרי, 70 שנה אחרי, אנחנו כבר לא כאלה יישוב קטן וחלש, והנה עכשיו כל יישובי הצפון, עשרות יישובים, קיבוצים, מושבים, שלומי, עיירה, מועצה מקומית, עיר שלמה, קריית שמונה, עזבו, פונו לשנה וחצי.
ולמעשה היחידים שלא התפנו ולא פונו, או לא התפנו, זה הערבים. ערב אל הרמשה, שזה יישוב שהוא קרוב לחניתה,
כן, זו סוגיה...
גם, אבל...
סוגיה מעניינת. סוגיה כאובה ומעניינת. הרבה תושבים בצפון, שדיברתי איתם, העלו את הנקודה הזאת. הם התפנו בהתחלה, חלק מהם לכמה חודשים, אבל הם חזרו. הם חזרו ממש אחרי חודשיים או משהו כזה, הרב אל הרמשה, יישוב בדואי, על הגבול ממש ספג הרבה פגיעות מחזבאללה, גם בחינת טופוגרפית הוא כזה חשוף ללבנון, וכן, זאת הייתה נקודה שהנה היישובים היהודיים פונו, נטושים, נקטשים, ריקים, ישראל יצרה רצועת ביטחון בשטח שלה, כן, ריקה מתושבים, ו... יישוב ערבי, לא עזבו.
כי הם הסתכלו, בוא נגיד את זה בלי כחל וסרק, הם הסתכלו על עקרית ובירעם ועל המקומות האלה ואמרו, אולי חלילה אנחנו נעזוב ולא ייתנו לנו לחזור?
יכול בהחלט להיות.
כן?
יכול בהחלט להיות שהמחשבה הזאת עברה להם בהחלט בראש. שוב, זה לא כזה מופרך אם נזכרים בהיסטוריה. אבל העניין הוא שבאמת, הרבה מאוד אנשים בצפון, וגם בחניתה, אני לא יודע אם זה הרוב, אבל הרבה מאוד אנשים, מאוד מאוד כעסו וכאבו שהפינוי הזה נמשך כל כך הרבה זמן, בשביעי באוקטובר, גם נגיד שבוע אחר כך, שעוד היינו תחת ההלם של כל הזה, אף אחד לא העלה בדעתו שזה ייקח חודשים ויותר משנה ושנה וחצי. למה? למה? הקלות הבלתי נסבלת, שבה פינו, רוקנו, חבל ארץ שלם, זה דבר ש, שבעיני הרבה אנשים בצפון, גם בחניתה, גם לאור המיתו, האתוס המכונן של חומה ומגדל ושל 48, זה בניגוד למושכלות היסוד של הציונות. לא עצם הפינוי עצמו ביום, בימים שלאחר מכן, זה מובן לי, גם הסכנה הביטחונית הייתה מאוד ממשית ואמיתית. אבל משך הפינוי הזה, בצפון לאורך השנה, הייתה תחושה שהממשלה שכחה מהם, שכחה מאיתנו. גם צריך לזכור שהפעולה של צהל בלבנון הייתה כמעט שנה אחרי השביעי באוקטובר 23, רק בספטמבר 24, כמעט שנה אחרי, צהל יצא לפעולה בלבנון,
אחרי אירוע במג'ד אל שמס בעצם, שנרגו ילדים במגרש הכדורגל.
נכון.
וגם הפעולה הזאת הייתה, ואז הביפרים, זה גם
ויותר מזה, היעד של החזרת מפוני הצפון לביתם, לא היה ביעדי הממשלה כמעט לכל אורך השנה הראשונה של המלחמה, רק בקיץ של 24, הממשלה הוסיפה את את היעד הזה, ואז אנשים פזורים בארץ, רואים את היישובים שלהם מותקפים, נשרפים, ואיפה הממשלה?
ואתה נפגש עם אותם אנשים תוך כדי, נכון?
כן,
בעצם
כן.
יש פה גם אלמנט נוסף מעניין, זה התיעוד והכתיבה תוך כדי.
נכון.
שאפשר גם להגיד, איך אפשר בכלל לכתוב ספר כזה תוך כדי?
זה אני חושב הכוח של הספר. יש גם ערך גדול להיפגש עם אנשים שנה אחרי, או 10 שנים אחרי, אבל זה משתנה. הדיבור משתנה, התיאורים משתנים. יש לי ניסיון כעיתונאי בדברים האלה, אין תחליף לפגוש את האנשים בזמן אמת, לשמוע מהם בזמן אמת, כשהם מפונים. נפגשתי איתם בכל מיני מקומות בארץ, איפה שהם היו, לשמוע מה עובר עליהם עכשיו. לא בדיעבד, לא בזה, עכשיו. והספר באמת, סגרנו אותו עוד כשהייתה מלחמה בלבנון, המלחמה הגדולה, והמצב באזור חניתה היה קשה. וזה היה חלק מתחושה מאוד קשה.
אני אגיד לך גם ככתבת פריפריה, אני חושבת שזה עוד יותר חשוב, וגם הגופים שאליהם חברת, המסמך התיעודי הזה של הספר, כי אני חושבת שהיה נורא קל לשכוח את הצפון, לא רק מבחינה ממשלתית, אלא באמת את הדברים האלה, שלא הרבה אנשים בכלל כיוונו לשם את הזרקור. וגם בספר וגם בכנס שקיימתם ביום שישי, ושמעתי גם את הקולות, גם אותך, זה מוצג, ונורא מהר אנחנו שוכחים שעד לא מזמן, זאת הייתה המציאות, זאת הייתה מנת חלקם.
אז בצפון לא שוכחים, גם כי עד עצם היום הזה, הפינוי הרשמי נגמר נאמר במרץ 25, אנחנו עכשיו נובמבר 25, עבר כבר הרבה זמן, אבל הצפון לא חזר. ביישובים, חלק מהיישובים, חלק מהתושבים לא חזרו. גם בחנית החלק לא חזרו. וביישובים אחרים, לפעמים חצי מהתושבים לא חזרו. גם ביישובים שלא פונו, נגיד העסקים, התיירות, הביקור מאוד ירד. הצפון ספג פגיעה איומה, ולוקח זמן להתאושש.
ובוא נדבר רגע, שזה גם משהו שיש לו הרבה דגש בספר, על הכוח של הקהילה הקיבוצית, ביחס ליישובים אחרים, קריית שמונה, יישובים אחרים, שהם לא קיבוצים, וגם היה, יש הבדלים בין הקיבוצים לבין עצמם, יש את האופי של חניתה, ששם אנשים, לפי מה שאתה מתאר, הם מאוד בעלי דעה עצמאית, ולא כל כך מקבלים ערוץ, והם גם התפזרו בהתחלה לפחות להרבה מקומות, באופן עצמאי, להבדיל מקיבוצים אחרים, שפונו די מהר לאותו מקום, וזה הקשה על קיום חיי הקהילה, ולאט לאט הם כן התאחדו עם החודשים, לפחות חלקית, וחזרו לנהל סוג של חיי קהילה.
נכון מאוד. מה שקרה זה כבר בשעות הראשונות של אותה שבת, שמחת תורה, שבת השחורה, אנשים על דעת עצמם פשוט עזבו, כי הם פחדו עליהם ועל המשפחות שלהם, ובשלושה ימים שלאחר מכן, כמעט כל הקיבוץ עזב, בלי שהייתה תוכנית פינוי מסודרת. אם בהרבה יישובים אחרים פינו אותם, נגיד, לאיזה מלון, לאיזה קהילה, לאיזה מקום מסוים, בחניתה היה פיזור מאוד גדול, מה שממש הקשה אחר כך על...
כי הקיבוץ לא הכין את התרחיש פינוי, כי...
א', הייתה תוכנית של רחל, של המדינה, מה שנקרא תוכנית מרחק בטוח, לפינוי מסודר, אבל היא בוטלה כמה שנים לפני השביעי באוקטובר, אגב, עוד אחד מהמחדלים. כן. אז לא היה, הם היו אמורים להיקלט במשמר העמק.
ששם נחל עוז הגיעו.
כן, אבל זה לא היה בתוקף, אז לא היה איזה יעד שנקבע מראש, ואיכשהו זה התברבר להם שמה, אחר כך, בדיוק כמו שאמרת, בחודשים שלאחר מכן, כדי בכל זאת לא לאבד את הקהילה, ניסו לרכז אותם בכמה מוקדי פינוי, בין עיר דוד, בין חרוד, איחוד, במעונות הסטודנטים באפולה, בכמה מקומות באזור העמק, כדי בכל זאת לשמור על איזושהי קהילה. אבל זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה לקיים בכלל קהילה במצב כזה. זה דבר אחד. דבר שני, ואני רואה את זה בהרבה קיבוצים, יש הבדל גדול, ראיתי, לאורך השנה הזאת, באופן שבו החזיקו את הקהילות המפונות בין הקיבוצים, נגיד, ליישובים מסוג אחר. בקיבוצים, בגלל שהארגון יותר טוב, ויש בעלי תפקידים כאלה, מישהו שאחראי על תרבות, מישהו שאחראי על רווחה, מישהו שאחראי על ניהול, עסקים כלכליים משותפים ודברים כאלה, ידעו להחזיק את הקהילות בצורה יותר טובה, מאשר בצורות יישוב, נגיד אחרות, נגיד מושבים או יישובים קהילתיים. אוקיי, גם ראינו את זה בדרום. וזה מביא לנקודה הזאת שאמרת אכן, שהרבה אנשים בפינוי, נגיד בחניתה, שהם כאלה אינדיבידואליסטים, בלגניסטים, כאלה לא אוהבים מרות וסמכות, פתאום הבינו כמה המסגרת הקיבוצית חשובה להם. כמה הקיבוץ הוא דבר משמעותי, וכמה הם רוצים כשהם יחזרו, שיהיה יותר קיבוץ, כמו שהם אמרו לי, יותר קיבוץ. מעניין. אפילו אמרו, אולי נחזיר חדר אוכל.
שאין בחניתה.
שלא היה?
לא
היה. היה אפילו בחניתה, מן המפורסמות, קרב היום ונורא, שבזמנו רצו להכניס תשלום על חדר אוכל, הקיבוץ כמעט התפרק על הדבר הזה. כן. חניתה עברה הפרטה מאוד גדולה וכו'.
הבנתי שחניתה זה הקיבוץ הראשון שתכנן איך מפריטים.
בין הראשונים לדעתי. סורק. נכון, נכון, מזכיר הקיבוץ, נכון. בזמנו שאגב עזב את הקיבוץ בגלל הקרב על חדר האוכל, אבל הם היו גם הראשונים שעברו ללינה משפחתית למשל, הם לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות.
להבדיל מברעם שזה די קרוב, למשל קיבוצים כאלה שהיה האחרון, זאת אומרת יש שם פערים...
ברעם גם עדיין שיתופי.
שיתופי.
עדיין שיתופי.
חניתה, אפילו בחניתה בוא נגיד, וגם במקומות אחרים, קיבוצים אחרים, אנשים בפינוי פתאום הבינו כמה הקהילה חשובה, כמה הקיבוץ חשוב, כמה צריך לעשות יותר ביחד, ושיהיו ועדות, פעילות, ושיהיה עוד דגש על החינוך, ועוד דגש על המבוגרים, ועוד דגש על התרבות, ועוד שני, זה פתאום הבינו כמה זה חסר להם. ועכשיו שהם חוזרים, הם מנסים להקים את זה.
אבל זה קטע, כי אתה אומר, הרי הקורונה... הייתה איזשהו סימן מקדים לכמה קהילה זה דבר חשוב. וקיבוצים הסכילו להשתמש בזה, וגם אני חושבת הרבה אנשים חזרו צפונה ולקהילות קטנות, אתה אומר שבחניתה זה לא קרה.
לא, תראי, הקורונה זה היה דבר אחר, בקורונה דווקא
לא,
היה...
לא, מבחינת הרשת החברתית הזאת.
אז תראי...
הארגון.
הארגון היה, וגם מבחינה נאמר כלכלית או חברתית, חניתה, שהיו לה משברים בעבר, נגיד, כמו כל התנועה הקיבוצית, שנות ה-90 למשל, היה משבר קשה בתנועה הקיבוצית, עם עזיבה מאוד גדולה גם בחניתה. אבל חניתה בשנים שלפני השביעי באוקטובר, ידעה ככה להתבסס, נהייתה מקום מאוד אטרקטיבי, עם הרבה עסקים, הרבה פעילויות, זה גם מקום מאוד יפה גם, צריך להגיד, אחד המקומות היפים. והם נכנסו למלחמה בסך הכל במצב, שהם היו קודם במצב טוב. הקהילה הייתה במצב טוב, הם הלכו לעוד הרחבה, ואנשים רצו לבוא
המון
לשם.
המון אנשים מבחוץ.
כן, אנשים רצו לבוא, כי זה היה קיבוץ מסגשג. ואני חושב שזה עזר להם גם בפינוי, בסופו של דבר, להתארגן, ועכשיו שהם חזרו לחזור בצורה טובה. זאת אומרת, לעשות בקיבוץ, איך אומרים, לנצל, לעשות מהלימון לימונדה, לנצל את המצב המחורבן הזה, אבל גם את התקציבים שקיבלו, וגם את הרוח החדשה, בשביל לבנות משהו יותר טוב. לא שיהיה כמו שהיה, אלא שיהיה יותר טוב. כן. ואולי זה משהו אופטימי שאפשר להסתכל כן, עליו בכל המצב הזה.
והמקום של המדינה בכל הדבר, כי המדינה, זאת אומרת, יש תחושה, הייתה תחושה גם שם, של, שאין מדינה בעצם, בטח נכון. בהתחלה. ובעצם הביטוי לתמיכה של המדינה לא היה בפינוי, לא היה בארגון, לא היה בכלום, היה בעצם בכסף, נכון? בעיקר.
התחושה הזאת התחילה לא רק בחניתה, גם בהרבה קיבוצים אחרים, עוד לפני השביעי באוקטובר, בגלל ההפיכה המשטרית כן. וכל הבלגן הזה. תחושה של חוסר אמון קשה בהנהגה. השביעי באוקטובר הוסיף לזה גם חוסר אמון קשה בצבא, כן. ובמערכת הביטחון, על המחדל הביטחוני.
שלגור שם בלי להאמין ביכולת של הצבא, זה נראה לי דבר מאוד מפחיד. זאת אומרת, היום,
נכון.
לגור גם בחניתה, לא רק בניר עוז, זה אחרת לגמרי מאשר לפני שבעה באוקטובר, מבחינת תחושת הביטחון.
אני חושב שתחושת הביטחון, תכף אני אחזור לנושא של החוסר אמון, okay. גם במהלך המלחמה, אבל תראה, נכון, היום מצב הביטחון בצפון הוא הרבה יותר טוב, לאין שיעור ממה שהיה לפני השביעי באוקטובר.
אובייקטיבית.
החיזבאללה, כן.
כן.
אבל האמון לא שוקם. האמון לא שוקם, בין היתר בגלל, לא קמה ועדת חקירה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אנחנו לא יודעים למה התעלמו מהאיומים האלה. בואו, בשביעי באוקטובר בבוקר בחניתה היו ארבעה חיילים. כל גבול הצפון, גם קטעים מהחומה לא הושלמו, לא היו ממדים, לא היה מרחק בטוח, התוכנית פינוי, שום דבר. זה פשוט היה מדהים, למרות שהערכת המודיעין הלאומית הייתה שמצפון תיפתח הרעה, שחיזבאללה נכון. עלול לתקוף. נכון. למרות זאת, לא היו שמה. אם חיזבאללה היה תוקף מאותו בוקר בתיאום עם חמאס, הם היו מגיעים עד הקריות. זה אמר לי קצין.
נכון.
עד הקריות הם היו מגיעים, כי לא היה צבא. ומה שקרה בדרום אנחנו יודעים. וחיזבאללה היה הרבה יותר מצויד והרבה יותר חזק מהנוחבות. אוקיי. עכשיו, לחוסר אמון שקרה בשביעי באוקטובר, הצטרף כל הניהול הכושל של תקופת הפינוי. החינוך, הרווחה, לא תפקדו, כל הסיפור של לארגן את הקהילות של המפונים וזה. אכן, בדבר אחד, הממשלה כן עשתה נהגה ככה בצורה, שפכו הרבה כסף על המפונים, דמי הפינוי היו מאוד נדיבים, אגב טוב שכך, אני לא יכול לעלות בדעתי מה היה קורה אם זה לא היה כך, אבל אני, להרבה אנשים הייתה הרגשה שהממשלה בזה שהיא ככה שופכת כסף, אז היא ככה פתרה את עצמה מהפתרון לעניין, טוב אנחנו נותנים לכם כסף, תעשו מה שבא לכם. הרבה אנשים אכן נהנו מהכסף הזה, כי אתה יודע, פונו מביתם, אז איבדו את עבודתם, אז הם פוצו על זה. אבל עד שהם חזרו, היישובים עמדו ריקים. ואיך אומרים, כסף הוא חשוב, אבל הוא לא הכל. הוא לא הכל. אתה מאבד את הבית שלך. וגם אתה מאבד את הבית שלך, ובתחושה שאף אחד לא אכפת לו מזה.
אבל כמו שאמרת, זה גם הפך לבסיס צהל, ואז בעצם נכון, הם נפגעו.
נכון, נכון. למשל בחניתה, היה ויכוח גדול, הכניסו טנקים לתוך הקיבוץ, ישבה שם פלוגה, כל המלחמה, בתוך הקיבוץ עצמו, אז גם הקיבוץ הפך לסוג של מטרה צבאית.
כל אוקיי? היישובים, כן.
כן, כל היישובים, והיו פגיעות קשות מאוד. ושוב אני אומר, צהל יצא למבצע בלבנון רק שנה אחרי השביעי באוקטובר, ובכל התקופה הזאת הצפון היה מופגז, נטוש, מצב קשה מאוד,
ופגשת את האנשים בתחושה שלי, בתחושה גם של אי-ודאות מאוד גדולה.
בטח.
וגם אנשים מבוגרים, ואנחנו גם ראינו אנשים צעירים מיפתח, שהיו בזמן שהיו מפונים, ואנשים אחרים, ואת יעל ודן ואחי,
אבשלום
מקיבוץ דן, בתקופה הזאת, זו תחושת בגידה, זו גם תחושת אי-ודאות נוראית, זאת אומרת, אתה לא יודע מתי אתה חוזר הביתה, ואם אתה חוזר הביתה.
נכון.
נכון, עכשיו זה במיוחד היה קשה במשפחות עם ילדים. הילדים התברברו לגמרי, היו הרבה מקרים קשים, זה השפיע על זוגיות של הרבה אנשים, זה השפיע על מצב הבריאות של אנשים מבוגרים, ממש ראו, הנה דבר מעניין שראיתי אצל הרבה אנשים, היו להם, אמרו שפתאום יש להם בעיות ברגליים, בברכיים, הם ככה, הרגליים לא יציבות, הקרקע לא יציבה, מה שנקרא.
ממש סימבולי,
כן. לא פשוט לבן אדם מבוגר לעזוב את הבית.
תשמעו, זה גם האנשים שיסדו, שישבו בחלקם.
נכון.
אני ראיתי בברעם, מישהו שהוא בן שנות ה-90, וממש חברים שלו, בני אותו גיל, לא שרדו את התקופה הזאת. אני חושבת שרק הוא ועוד אחד חזרו...
נכון. כך שהכסף שהממשלה נתנה, שהיה חשוב, וגם חוץ מהפיצויים האישיים, התשלומים האישיים, גם הקיבוץ, הקיבוצים או היישובים קיבלו, כיישובים קיבלו כספים ומענקים וכל מיני דברים כאלה, מהבחינה הזאת, אני חושב ששם אגף, איך זה נקרא, מס רכוש, כן, במשרד האוצר פעל היטב, ויחסית מהר, נגיד, בהשוואה למשרדי ממשלה אחרים, נגיד כמו משרד החינוך או גופים כאלה, אבל זה בפירוש לא היה פתרון. זה היה לשים פלסטר, לשים פלסטר. אמרו לאנשים, קחו כסף, תגור איפה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים, ובינתיים, שנה, יותר, הצפון ככה עומד ריק, הייתה תחושה מאוד קשה.
וגם גם במובן של, אתה מדבר על זה גם בספר, על התפקיד החשוב של כיתות הכוננות, שבעצם גם פה הם מילאו הרבה בתחום של כיבוי שריפות, שהיו שם בהמון, והם בעצם מילאו את תפקיד המדינה, בחניתה אולי בעיקר, גם במקומות אחרים.
בחניתה היה סיפור מעניין, שזאת אחת מכיתות הכוננות הבודדות, כנראה בארץ, שלא לקחו, הם סרבו לתת את הנשק.
איך זה יכול להיות? איך הם הצליחו להשאיר אצלם?
הם התעקשו. יש שם שניים מגיבורי הספר, זה הרב שץ של חניתה ארז אדר, וראש הצחי דביר שני, שהם אחראים על המערכת החירום בקיבוץ, הם שניהם הקשנים כאלה, לא רצו לתת את הנשק, לא רצו. וזאת הייתה מדיניות של הצבא לקחת את הנשק מכיתות הכוננות, כי היו גונבים את הנשקים. אז,
זה היה גם בדרום, גם באוזר.
נכון, נכון, נכון. אז היו לוקחים את הנשק, נועלים אותו באיזה מחסן ברחוק.
נשקיעה כזאת, כן.
עכשיו, בחניתה, אתה חייב את הנשק על המקום, כי הם יושבים על הגדר. על הגדר, לא 100 מטר, על הגדר הם יושבים. ומזל גדול, אם היה, נגיד, באותו בוקר, לא היה בסוף, אבל אם הייתה, היו ניסיונות חדירה, אגב, של מחבלים, אבל כן. אז כבר הגיע הצבא, אבל... גם הסיפור הזה של
כיתות... הניסיונות חדירה היו מאוחר יותר.
היו כמה שבועות, במהלך השבועות שאחרי השביעי באוקטובר, עד שלמעשה בחודשים של אמריקה נרחיקו את כוחות חיזבאללה מהגבול. אבל יש פה שאלה יותר עקרונית. הקיבוצים, וזה חלק מה... איך אומרים, סיבת הקיום וההקמה שלהם, זה שהם יושבים על הגבולות ומעצבים את הגבולות. במלחמה האחרונה פונו 56 קיבוצים, אני מדבר... לא על כל היישובים שפונו, אלא קיבוצים. זה המון. זה מראה כמה לקיבוצים יש תפקיד בהגנה על הגבולות, בספר. ושם יש את הסיפור של כיתות הכוננות, שזה עוד שריד ממה שהיה לפני קום המדינה. אבל זה סיפור לא פתור. כיתות הכוננות לא יכולות להחליף צבא. מצד שני, הן כן אמורות לעדוף או לעצור כוחות אויב. אבל מה זה מענה ראשוני? איך 20 אנשים, נגיד אפילו עם נשק, יכולים לעצור, נגיד נכנסים מאות חיזבלונים, כן, לתוך חניתה, עוברים את הגבול, איך, איך, איך כיתת הכוננות אמורה לעשות את זה במצבה הנוכחי? אז או ששמים את הצבא, או שנותנים לכיתת הכוננות הרבה יותר ציוד ואמצעים, מה שברור הוא, ואני חושב שזה מאוד התחדד בצפון, שבמצב הנוכחי שזה איזה מין, איך אומרים, לא תה, לא קפה, זה מין ייצור כלאיים כזה, זה לא מחזיק, זה לא מחזיק. בחניתה ספציפית היה עוד דבר, חניתה היא בתוך יער, ויש שם סכנת שריפות, במיוחד כי יש שם אורנים, זה דליק, והיו המון שריפות במלחמה מנפילות, וכיתת הכוננות שם, אני חושב שהדבר הכי חשוב שהיא עשתה, זה כיבוי שריפות. אם לא הייתה כיתת הכוננות, והם דאגו לעצמם לציוד כזה, לשריפות, הרבה שנים הם ככה...
קבעית כזאת קטנה, עם פרקטור.
לא, אבל גם עוד ציודים התאמנו בזה, הם ידעו מה לעשות. אם הם לא היו, כי כאילו אם בא הצבא, אז הם יכולים לעזוב, נכון? הצבא אמור להגן על היישוב, היישוב היה נשרף. בוודאות, חניתה וכל מה שמסביבה היה נשרף. לולי כיתת הכוננות. כך שלכיתות הכוננות יש בעיניי חשיבות גדולה, אבל אתה צריך לתת להם אמצעים, כי כמו שזה היום, זה לא זה, וזה מה שנקרא לא פה ולא שם.
כן. אנחנו גם ראינו מול העיניים מה קורה עם כיתות הכוננות בעוטף, שהם יצאו לי לכם, נרגו ראשונים, תמיר אדר ואביב הצילי בניר עוז וכל החבר'ה האלה, עם אקדחים, כי לקחו להם...
אבל היו יישובים, למשל, שכיתת הכוננות כן הצליחה להדוף.
נכון, נכון. היה שם גם בדרום יישובים שלא... איכשהו התעלמו מההוראה הזאת, בצדק, ואיכשהו הצליחו להדוף.
אבל כמו שום, עניין לא פתור.
זה עניין לא פתור. וזה עניין שאם אתה מדבר עכשיו, אתם מדברים על חזרה של תושבים, שיקום האמון, אתה מבקש מאנשים ש... או אתה אומר להם, בואו תחזרו לגור על הגבול... אז אתה צריך שיהיה אמון, שאתה יודע שאם משהו קורה, יש מישהו ששומר עליך. וכרגע להגיד לכם ב-100% שזה פתור, זה לא פתור.
אתה מביא בספר ציטוט של משה שרת מ-37, את גבולות הארץ לא קבעו תביעותינו ההיסטוריות, אלא הנקודות שהיו לנו. תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב. אבל... זה מתחבר מאוד לזה, אבל בעצם, כאילו, מין דרישה אזרחית לבוא, ליישב, לשמור על הגבולות.
זה חומה ומגדל.
ללא אמון, אבל לא, אני חושבת, בעצם, טוב, נורא זה... קשה לבחור מחדש לבוא ולעשות את זה.
אז תראי, זה היה לפני 90 שנה, וצריך גם להגיד שאז חנית במיוחד, זה לא היה רק מבצע אזרחי של היישוב היהודי, זה היה, זה היה מבצע צבאי, באישור ובחסות הבריטים, כן? עם הרבה מאוד ציוד ואנשים, כל היישוב התגייס, אגב, גם מפלגות פוליטיות, תנועות יריבות, כולם, כי חניתה הייתה סמל, וגם הבריטים עזרו.
זאת אומרת, מה שסיפרו לנו בכיתה ד' זה לא כל האמת, אלא... לא יודע, באו 20 חבר'ה מחניתה, הביאו את איזה חומה המגדל, הבריטים לא ראו.
חניתה לא.
או לא רק חניתה, גם אתה יודע, תל אמה...
אז תראה, אז השתנה אחר כך, למשל באילון, שהשתנתה בינתיים המדיניות הבריטית, אז אילון כבר קם בצורה יותר חתרנית. אבל החניתה לגמרי הוקמה בחסות וברשות, זה היה מתואם עם השלטונות הבריטים, הם הביאו גם המון ציוד, זה היה כוח גדול שהגיע, וחניתה הוקמה, בגלל זה אני קורא לה האחזות הראשונה, היא הוקמה קודם כל כנקודת הגנה, נקודת ביטחון. כן. מי שהקים אותה, קראו לזה פלוגת כיבוש, זה היו אנשים מאומנים, לוחמים, מכל מיני ארגונים, שהגנה בעיקר, שהם קיימו את הנקודה הזאת, עד שהגיע גרעין אזרחי, ומנהלל, בני נהלל, וישב את המקום בצורה המוכרת, אבל היא... והמודל הזה שבא יחידה תכלס צבאית, מקימה יישוב, ואחר כך מאזרחים אותו, זה אחר כך התגלגל לאחזויות הנחל וכולי, אז חניתה, 10 שנים לפני קום המדינה, סימלה את ההתחלה של הדבר הזה.
האחזות הראשונה.
האחזות הראשונה.
בקו קדמי של הצפון, אבל כמו שאמרת, מאז בעצם אנחנו, אם אנחנו נלך לאורך הגבול, אוקיי? צפונה ואז מזרחה, לאורך גבול הצפון, אנחנו נמצא מלא קיבוצים, שכמו שאתה אומר, אין אמון, אבל הם כן, אנשים בוחרים מחדש ללכת ולגור שם.
וזה לא מובן מאליו היום. כי חוץ מהעניין הביטחוני, יש עוד בעיות בצפון. יש שירותים ברמה פחות טובה, יש בריאות ברמה פחות טובה. הנה אני כשר בריאות לשעבר, אני אומר לכם, יש בריאות ברמה פחות טובה. השירותים מרוחקים, יש שם הרבה אתגרים. אם המדינה רוצה שאנשים יגורו בצפון וגם על יד הגבול, אז היא צריכה לדאוג תהיה שם עבודה, תהיה שם בריאות טובה, יהיו עוד כל מיני דברים, וזה לא בדיוק המצב. אז יש סימן שאלה. לפחות אפשר להגיד שכרגע, מבחינה ביטחונית, בוא נגיד, הסכנה שהייתה, והייתה סכנה גדולה לפני 7 באוקטובר, הסכנה בצפון היא הרבה יותר קטנה. זאת אומרת, היא מאוד צומצמה. מבחינה ביטחונית. חיזבאללה
עובדים על...
נכון, אבל זה בכלל... כן, נכון.
הוא לא באותו מקום.
צריך לשמור באמת שהם לא יחזרו לאזור הגבול.
אני חושב על זה, באמת, עדיין אני חושב שכל האירוע הזה מאז 7 באוקטובר, אנחנו מעכלים אותו כל הזמן. נכון. כולל בצפון. אנחנו עוד מעכלים אותו. או, אני לא יודע, עוד קשה להבין, ובאמת, הנטישה הזאת של הצפון, היא, כולנו מדברים על האתוס הזה של, שבדרום מופר, שאנחנו מפקירים את האזרחים וחוטפים ילדים, הדברים המזעזעים שראינו בדרום, אבל גם הנטישה של הצפון, זה גם חלק משבירת האתוס הציוני בצורה...
שבירה מאוד קשה בעיניי.
שבירה מאוד קשה, אתה חושב על הפסל של אנילביץ' בזה, והכל ריק, זה פשוט...
נכון. נכון.
זה גם חלק מהקושי בחדרה.
תל חי.
תל חי, כן.
אמת, ובחנית בטח, אנשים שעזבו, שאלתי אותם, חשבתם על חומה ומגדל, חשבתם על מלחמת העצמאות, בטח שהם חשבו. זה עבר לכולם בראש.
כן.
שהם ירדו מחניתה, הסיפור של הסבא והסבתא, ואיך העלייה לחניתה מפורסמת, בטח. זה עבר לכולם בראש, וככל שהפינוי יתארך, זה עוד ועוד עסקו בזה, בטח, ולא רק בחניתה. זה היה דבר בלתי נסבל. עכשיו, בדרום קרה מה שקרה, ובצפון מאוד פחדו, כולנו פחדנו, אז זה היה ברור בימים הראשונים, אבל אחר כך לא הייתה פלישה מלבנון. צהל התמקם חזק מאוד על הגבול. למה היה צריך למשוך את זה כל כך הרבה זמן? מה היה ההיגיון? בחניתה, שהיא ממש על הגדר, עוד אפשר להבין, כי באמת עד שהשתנה המצב בלבנון בעקבות המלחמה, אז באמת הייתה סכנה ממשית מנפילות, משריפות, באמת, זה היה בעיה. אבל יישובים טיפה יותר פנימה, כן. למה היו צריכים להיות מפונים שנה וחצי? למה? בגלל גם אין שום ועדת חקירה ואין שום מסקנות. אז למשל שכתבתי את הספר, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. אמרתי, רגע, היה דיון, מה זה? הממשלה הזאת בכלל ישבה ככה, דנה, עד מתי אנחנו מחזיקים את הפינוי הזה? מה עושים עם האנשים האלה? איך אנחנו מבטיחים שהם יחזרו? לא יודע, לא, אין לי מושג. לדעתי לא היו כמעט דיונים בנושא הזה. ובטח שלא פרסמו שום מסקנות, וזה אגום מאוד בעיניי. ואתם מאוד צודקים שזה לחלוטין דבר... שהוא מזעזע, שבקלות כזאת, מבטרים ככה, עוזבים.
אבל זה קצת ביצה ותרנגולת, כי גם אתה באמת שואל את עצמך, למה בישראל, 2023-2025, אנחנו צריכים לפתח חוסן, עמידות, כדי לחיות על הגבול, אוקיי?
כי זה מסוכן. יש לנו
אויבים.
לא, יש לנו אויבים, אבל... מצד אחד, אני מבינה את הציונות, אוקיי? ואת האמרה נורא יפה, אחת הממורדת בספר שלך, שהיא צריכה להיות, להדחיק כדי לגור בחניתה. שצריך את המנגנון הזה, וזה מנגנון טוב, אגב. אבל התחושה של חוסר מוגנות והחוסר אמון היא קשה.
זה היה דבר מאוד מעניין בחניתה לאורך השנים, כי הגבול אין, אתה עומד שם, אתה רואה את הגבול. וגם הקימו שם מגדל של החיזבאללה, ממש מול הקיבוץ וכו', זה היה מאוד נוכח. אתה גם ראית אותם מסתובבים שם, את אנשי חיזבאללה עם המדים שלהם והכל, מול העיניים.
ברור.
זה מצד אחד, ומצד שני, החיים היו טובים בחניתה. זה קיבוץ עם איכות חיים. הרבה שנים.
היה להם
את הבית אברהם המפורסם הזה, זה היה סמל כזה לאיכות חיים, לרמת חיים. והם חיו, אז באמת, זאת שאמרה את זה, מיכל דיבואה, היא גם עשתה את הציורים בספר, מאוד,
מאוד יפה.
מהממת, היא אמרה, כן, אני לא, הם אף אחד מהם לא חשב על זה, הם ידעו את זה, ידעו, ראו, אבל הם גם אמרו, טוב, אם אנחנו כל הזמן נתעסק בזה שיש פה מחבלים שרוצים לרצוח אותנו, לא נוכל לחיות ככה, אז הם פשוט לא, אז הם חיו בצל הדבר הזה בלי, איכשהו בלי, זה לא שהם התעלמו, אבל הם חיו למרות זאת, וחיו יפה, צריך להגיד. אז זה מין, כן.
אבל אני
אבל
גם אגיד...
אבל עכשיו, זה מה שהיא אמרה גם, עכשיו זה כבר לא ככה. אחרי מה שהיה, עכשיו היא כבר לא תתעלם מזה. היא לא תתעלם.
תראה, אני הרבה בגליל העליון. ואני חושבת שבגליל העליון, גם עכשיו, אחרי המלחמה, שהוא היה ריק תקופה ארוכה, קורים דברים נפלאים, ויש התחדשות, ואנשים עושים בעצמם, גם במקומות שבהם המדינה לא נמצאת, על אף באמת היעדר מערך בריאות וכל מיני דברים כאלה אחרים. אני חושבת, אבל שמה שמוביל אנשים לעשות את זה, זה יותר מציאות כלכלית. לאנשים אין כסף לחיות במרכז, אז הם עוברים צפונה, ואז מתחילה, כמו ה...
טוב, זה תמיד חלק מהעניין.
לא, נכון,
אבל... יכולים לעבור לגור בערבה גם, את יודעת, או במקומות אחרים.
גם את זה עושים, גם את זה עושים. אבל אז הסיבות שמביאות אותנו לחיות בגבול, או לחיות בקרבת הגבול, או בכל פריפריה, הן לא סיבות של ציונות, הן סיבות חיים.
תראה, אין ספק שבשביעי באוקטובר ובשנתיים מאז, משהו נשבר. משהו נשבר, אצל כולם. השאלה אם נדע גם כמדינה וגם כתנועה, בוא נגיד ככה, לשקם את זה, לשקם. אני רואה ניצנים, אני מעדיף להסתכל על הדברים החיוביים, דברים אופטימיים, אני רואה יישובים שחוזרים, שמחדשים, שמפתחים, אני רואה את זה גם בדרום, גם בצפון, וזה מאוד יפה ומרגש בעיניי. אני עדיין לא רואה התגייסות ממש של המדינה לעניין הזה, כמדינה שנותנת את כל העצומות, וככה שמה את זה כפרויקט בעדיפות לאומית, את זה אני עוד לא רואה, ולכן בחניתה הם יודעים, גם ביישובים אחרים, שהם יצטרכו הרבה לסמוך על עצמם, והם באמת עושים דברים בעצמם.
ותגיד, ניצן, אתה כבר תושב האזור יחסית, כן? אתה גר במצפה הילה,
יותר מחמש שנים.
יותר מחמש שנים, ואתה... מכיר את האנשים, אתה מכיר גם מהשנים בפוליטיקה, במרץ, בתנועה, אתה מכיר את החברה הקיבוצית, הקיבוצניקים. כשיצאת למסע הזה, של הספר, שהוא מסע, אתה נפגשת עם המון המון אנשים, זה ספר שמבוסס על שיחות עם עשרות רבות של אנשים, והשאלה שלי היא, מה הדברים שהפתיעו אותך, שגילית, שלא חשבת שתגלה, על האנשים... על הקיבוץ, על התנועה הקיבוצית אולי, אם יש...
קודם כל, לפני הקיבוצים, אז אולי מילה על הנושאים היותר ככה ביטחוניים, בכל זאת. אני הופתעתי מעומק המחדל שנחשף בפניי. באמת, ההפקרה הזאת לאורך הגבול, אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח איך למרות שכל, רוב המידע היה לפני, נגיד, כבר ניתה הביטחון או מה, לא נקטו בצעדים.
שזה גם צהל, גם צהל וגם הדרג.
ודאי, ודאי, כן. ודאי. צהל והדרג המדיני.
כן.
בשנה שהובילה לשביעי באוקטובר. לא מבין את זה. זה, זה, זה חייב לחקר הדבר הזה. זה לא תקין ברמה קיצונית.
ואנשים בחניתה צעקו, אמרו, הטריו, כמו שראינו גם בדרום, כי אתה אומר... ואנחנו גם יודעים את זה, זאת אומרת, רואים את חיילי, או שהם התרגלו לזה וסמכו על המדינה, שיש פה, הנה, יש פה עמדת חיזבאללה, אבל
אני חושב שבהרבה יישובים פשוט התרגלו, זה היה כבר חלק מהנוף.
הם התריעו,
אבל הם ידעו, אבל הם ידעו, הם ידעו. הם ידעו והתריעו, למשל, נגיד, מחדל הממדים. היה תוכנית שרצה, שגם תוקצבה במאות מיליוני שקלים, במשך כמה וכמה ממשלות, ופחות מאחוז אחד מהממדים נבנו. עכשיו, שם למגל, נגיד, ביישוב כזה כמו חניתה, רוב הבתים אין להם ממד, אוקיי?
אבל יש אפס זמן התראה.
לא, אבל בדיוק בגלל זה, אין זמן לרוץ למקלט, אתה צריך שיהיה בתוך הבית.
ברור.
חדר מוגן בתוך הבית. בממד
בתקופה כזאת.
בדיוק. אז שם אין, אוקיי. אז דברים כאלה, למשל, הם יתריעו עליהם, כן, הם יתריעו.
אבל מי מלחמת לבנון והדוחות, זה פעם אחר פעם אחר פעם.
נכון. עכשיו, מעבר לזה, לגבי הקיבוצים, באמת היה מחמם את הלב לראות את ההתגייסות של התנועה הקיבוצית כתנועה לעניין הזה. הקטע שקיבוצים מאמצים קיבוצים, לא דבר פשוט. נגיד לחניתה, הקיבוץ המאמץ שלהם היה עין המפרץ. אוקיי? לא שהם גרו שם, הם גרו במקומות אחרים, אבל הקיבוץ, עין המפרץ, כקהילה, אימץ אותם ועשו איתם חגים וירחו אותם וזה. והיו קיבוצים, הזכרת למשל את נחל עוז, שממש אומצו פיזית.
כן, עד היום יש במשמר העמק כמה...
כן, או אנשים...
או שפעים וכפר עזה, וכל דוגמאות
האלה. אז זה דבר מדהים, שהתנועה הקיבוצית ידעה לעשות את זה, ידעה לעשות את זה. וזה יוזמה שלה, זה לא יוזמה של הממשלה, זה אנשים שהבינו שיש פה תנועה, זה לא יישובים בודדים, ו... צריך לחבק את האנשים, וזה זה, זה מאוד, מאוד ריגש אותי הדבר הזה, וזה גם כן היה עוד הוכחה בעיניי לכוח שיש לרעיון הקיבוצי. שהרעיון הקיבוצי בעיניי הוא לא רק עניין של מה שקורה בתוך הקהילה שלך, ואיך אתה מארגן את החיים שלך בתוך קיבוץ מסוים, אלא זה גם קשר בין הקהילות ובין אנשים בקיבוצים שונים, וגם ברמה הלאומית. וזה היה מדהים.
כן, אני חושב שאין קיבוץ, גם אצלנו, גם באזוריה, גם בדליה, שלא היו אצלו המון מפונים, לפחות לאורך חודשים רבים, וחלק אפילו עדיין חיים אצלנו, ויש את הקיבוצים שימצאו, וזה באמת, אתה ראית את ה... אמרה לנו אחת המרואיינות מניר עוז, שני סיוון קלינגבייל,
כן.
שהיא מניר עוז במקור.
גם עורכת, ספר יפה מאוד.
עורכת כן. דמרקר, שגם עומר עיניו ערך, דרך אגב.
כן, אני מניר עוז.
אני מניר עוז, של סיוון ושני נכון. קלינגבייל, שהיו אצלנו. היא אמרה ש...
שני אמרה את זה, כן.
שני אמרה, שאם להיות...
אם כבר קורה אסון כזה...
אם כבר קורה אסון, אז תהיה קיבוץ. אסון כזה, אז תהיה קיבוץ, אני כמובן...
אז עדיף בקיבוץ. כן. בדיוק בגלל מה שאמרת, בגלל הרשת הזאת.
אין לי ספק בזה.
שהיא מתפקדת, כן.
אין לי ספק. במקומות שהיה צריך לסמוך רק על רשויות המדינה, המצב היה הרבה פחות טוב. לעומת זאת, בקהילות... בטח בקיבוצים, מאורגנים, הקהילה בכל זאת תפקדה, בעלי תפקידים תפקדו, התנועה כתנועה תפקדה, זה יום ולילה, זה הבדל עצום.
אגב, הייתי בקריית שמונה לפני כמה חודשים, ואני חושב שקריית שמונה עוד דרגה מאחור, זאת אומרת, עוד לא הצליחה להתאושש.
לדעתי, גם כן
הייתי שם... הרבה תושבים לא חזרו.
הייתי שם לפני... שבועיים, כן, אולי שליש אני חושב, או משהו כזה, אתה גם רואה את זה, אתה רואה פחות אנשים ברחוב, אתה רואה הרבה דירות ריקות.
כן, דרך אגב, כשאני הייתי שם, אני כתבתי על פרויקט של קיבוצניקים בעיקר, אבל גם אנשים מזה, של ניצן סלע מקיבוץ בית השיטה, שהוא הלך לעולמו מאז, פרויקט שקוראים לו החיטה צומח חשוב, שבעצם הם באו ו... בהתחלה עבדו בגינות בדרום, ועכשיו עובדים ועבדו בקריית שמונה, גם תרומה מדהימה, זאת אומרת, אנשים מבוגרים שבאים, בני 70, 80, שבאים ממש בגילאים האלה, ועודרים בגינות של תושבי קריית שמונה, מנסים לעזור בשיקום.
בשיקום של הנוי.
של הנוי, וגם הם מנסים לעשות דברים שותפים עם תושבי קריית שמונה, פרויקט מדהים. אבל כן.
גם חשוב, השיתוף פעולה.
ברור.
חבירה.
תמיד אני חושב שבתנועה הקיבוצית, מאז היווסדה, היה את הוויכוח הזה והמתח הזה, בין איך אומרים פעילות פנימה לפעילות החוצה.
כן.
היו תמיד כאלה שאמרו, אנחנו קודם צריך להתרכז בעצמנו, במשקים שלנו, באנשים שלנו. והיו כאלה שאמרו, לא, יש לנו תפקיד בחברה הישראלית, יש לנו שליחות. אני חושב שבמלחמה הזאת ראינו את השליחות, של התנועה הקיבוצית כלפי כלל החברה הישראלית, וזה דבר יפה מאוד בעיניי.
וגם את המחיר.
נכון. זאת אומרת,
היחס לקיבוצניקים, לקיבוצים בטח בעוטף ובצפון, אני חושב שיש הבנה מחודשת לחשיבות הזאת של השבט על הגבולות, שזה, אם לחזור לרפסודה של 48.
אבל צריך זה לא ימי הפלמח.
נכון.
וצריך לתת, נכון. אם רוצים. ואני לא חושב שהבסיס להגנת הקיבוצים או היישובים בכלל, בדרום או בצפון, יכול או צריך להיות כיתות הכוננות. לכיתות הכוננות יש תפקיד חשוב בעיניי, אבל צריך שהצבא והכוחות השונים יאורגנו בצורה כזאת שיתנו מענה יותר מהיר למצב חירום.
וכמו שאמרת, בכלל לפתח את הצפון ואת הדרום מבחינת שירותי בריאות וחינוך, אנחנו מדינה כל כך קטנה, זה כולה שעה וחצי נסיעה, זה לא...
אבל אתה יודע, מה שאמרו לי הרבה מפונים, שהם הגיעו לתל אביב, הגיעו לירושלים, הגיעו לכפר סבא, ופתאום נפתחו להם העיניים, תורים למומחים, בתי חולים, ככה מרפאות, כל מיני תרבות, קונצרטים, ככה צריך לנסוע שעה לאיזה מקום, פתאום זה הכל בקרוב וזה.
תגיד, אז איך אתה עזבת את תל אביב למצפה הילה? בוא נתחבר רגע, בוא רגע נתחבר אל השינוי שאתה.
כי זה מקום מדהים. אני מוקף ביער.
מעל נחל גזיב.
מעל נחל גזיב, כן. אני רואה את הנחל מהבית.
היינו שם אצל מור אסל ביחד.
נכון, מור אסל.
זה מאוד יפה. ואתה מתרגל לחיים במקום כזה, ואני מאוד אוהב. מאוד מאוד. גם את החיים בכלל בצפון. על האיכויות המיוחדות שלהם.
בשנים האחרונות, אולי נדבר רגע עליך קצת, כי זה מעניין. זאת אומרת, זה גם עניין, לא רק עניין פיזי, גם עניין סוג של נפשי. זאת אומרת, אתה הפסקת לי, ירדת מהגלה הפוליטית, והיית שר הבריאות, היית בתפקידים
למרות בכירים. למרות שכבר לא? היינו שם גם כשהייתי שר וחבר כנסת, זה כבר עוד...
היית
כן,
כבר.
כן, כן. אבל בלי ספק, יש, זה נותן גם שקט נפשי, החיים ביישוב כזה.
לא, אפילו... גם כשאתה שר וחבר כנסת, אתה, לא, אתה בטח רוב השבוע צריך להיות בירושלים ותל אביב.
בוודאי, בוודאי.
אבל זה נותן
בוודאי.
לך מספיק שקט כדי לחזור אולי קצת לפוליטיקה?
לא, היום אני בדברים אחרים, אני בכתיבה, אני במחקר, אני עושה דברים אחרים שאני מאוד אוהב. אין שום ספק שצריך שינוי פוליטי, לא שלא תבינו אותי לא נכון, אנחנו צריכים את זה יותר מאי פעם. זה דרמטי, בטח בימים האלה זה מורגש מאוד. אבל אני עושה, אני מנסה לתרום כמיטב יכולתי, אבל אני כבר בכיוונים אחרים. והצפון, הצפון הוא מקום נפלא, באמת, הוא מקום נפלא. גם אני חושב, יש שם משהו מיוחד, גם המרקם היהודי-ערבי הוא אלמנט שהוא מאוד בולט בצפון, והוא חשוב, חשוב גם ברמה הלאומית, ואפשר ללמוד, האמת, לא מעט ממה שקורה בצפון. בהקשר הזה...
שיש שם איזושהי נורמליות ביחס למקומות אחרים.
נכון, נכון. זה איזשהו דו-קיום שאתה חי אותו בפועל, ברמה היומיומית.
בחיפה, בדיוק, הייתי ביום שישי בשוק בחיפה. איזה סצנה. וזה באמת, אני הרבה בחיפה. זה ממש קורה שם, לא צריך לדבר על זה, לא צריך לציין, זה פשוט מובן מאליו.
נכון. אנחנו במצפה אלה, היישוב הצמוד הוא מאיליה.
כן.
וממש יש חיים... זה מרקם ככה די צפוף, די צמוד, וזה מלמד הרבה. זה מלמד הרבה. וכן, גם הסוגיה הזאת דורשת פתרון ברמה הלאומית, ואני חושב שיש מקומות בצפון שאפשר ללמוד, שכן אפשר לקיים חיים משותפים וחיים טובים, בשכנות יהודית ערבית, זה לא גזירת גורל שצריך להילחם, ורק שנאה ורק גזענות, לא. לא. אני חושב שצריך לבוא לצפון ולראות שאפשר גם אחרת.
אני חושב שבכלל, מאז 7 באוקטובר, זאת אומרת, היה תמיד את ההסתה הזאת נגד ערבי ישראל, אני חושב. מהרגע הראשון, הנה הם הצטרפו, הנה הם ילחמו, יקומו עלינו, וזה גם אמירות שנשמעות כל הזמן, אבל אני חושב שהוכח אחרת לגמרי.
אני חושב שהציבור הערבי הוכיח אחריות מאוד גדולה, וכל החששות האלה התבדו. כן, היה בן גביר שאמר...
אבל בן גביר זה מחלחל להרבה מקומות האמירות האלה.
כן.
בעצרת בשבת דיברה מישהי שאני לא זוכרת את שמה, מהקרן החדשה, ערבייה ישראלית, ודיברה בדיוק על זה, אני אחפש את זה, אני אשלח לך. אבל כן, זה ללא ספק סוגיה...
אני גם מקווה שיהיה עוד דבר, ואני צריך להגיד את זה. תראו, חלק ממה שקרה בדרום ובצפון, נובע ממציאות שהשאירו מצב מבעבע בלי הסדר. וגם בעזה וגם בלבנון קמו גופים כמו חמאס וחיזבאללה, חצי צבאות כאלה כבר, זה לא סתם ארגוני טרור, זה עם ארגון, כן, חיזבאללה הוא ממש צבא, חמאס פחות, אבל גם עם הרבה כוח, ותקפו, ופגעו בנו. ואני חושב שהדרך להתמודד עם זה, היא לא רק באמצעות מלחמה, וטוב שתקפו ופגעו בארגונים האלה, אלא אחר כך צריך להגיע למציאות של הסדר, גם בעזה, הנה עכשיו טראמפ קפה את זה על הממשלה, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה גם בלבנון. וזה אינטרס ישראלי, ואני חושב שזה גם אינטרס מאוד גדול של ממשלת לבנון, יש עכשיו אינטרס משותף. ואני מאוד מקווה שהפגיעה שספג חיזבאללה, תתורגם גם להישג מדיני של הסדר מסודר עם לבנון. כי בסוף, שמסתכלים, ואתה יכול להסתכל עשרות שנים אחורה, תראו כמה חשוב וכמה קריטי ההסדרים שיש לנו עם מצרים ועם ירדן, ואיך הם מחזיקים למרות התקופות הכי קשות, ולמרות השינויים הגדולים, והם מחזיקים, וכמה הם חשובים לישראל, ואנחנו צריכים לשאוף שיהיו הסדרים כאלה, גם עם לבנון וסוריה, ועם הפלסטינים כמובן.
אתה בדיוק קבל על המשל, אתה חושב שזה יכול לקרות?
בוודאי שזה יכול לקרות. קודם כל יש כבר מגעים, זה לא דבר שהוא...
נכון,
אבל... יש מגעים, וזה כאמור גם אינטרס משותף, ועכשיו בעקבות השינויים, נגיד הביטחוניים, זה ההיתכנות של זה אפילו עוד יותר גדולה. אבל צריך שאנחנו נבין, גם אנחנו, אני חושב שגם הצדדים האחרים, אבל גם אנחנו, שקודם כל הסדר כזה, שמקבע הישגים צבאיים, שיוצר יציבות, שיוצר שיתופי פעולה, הוא קריטי לביטחון, הוא קריטי ליציבות. בסוף, מציאות של חוסר הסדר, שבצד השני, מעבר לגבול, מבעבים כל מיני ארגונים כאלה, שאין לך איתם שיג ושיח, שהם רוצים להשמיד אותך, שאתה לא במציאות הסדרית, כמו שנגיד יש לך עם מצרים, או כמו שיש לך עם ירדן, זה מתכון לסכנה. ולכן הערובה הטובה ביותר לביטחון, בטח של התושבים לאורך הגבול, אבל של המדינה שלנו בכלל, זה להרחיב את מעגל ההסדרים. ואני לא אומר את זה מתוך איזה נאיביות, או איזה תמימות, או איזה דברים מהסוג הזה שלפעמים מייחסים לשמאל, אתם לא מבינים איפה אתם חיים, אנחנו מבינים בדיוק איפה אנחנו חיים. ודווקא משום כך, אנחנו חושבים, ואני משוכנע בזה עוד יותר עכשיו, אחרי השנתיים האלה ואחרי 7 באוקטובר, שבצד המערכות הצבאיות, שלפעמים הן הכרחיות, אתה חייב לעשות הסדר מדיני בשביל לקבע את זה, להעמיק את זה ולבסס את זה. כי אם אתה משאיר את זה ככה, בלי הסדר, איך אומרים? הפרצה קוראת לגנב, אין וקום. הם חוזרים, אנחנו רואים, חמאס חוזר, חיזבאללה מנסה להשתקם, אתה חייב לעשות הסדר.
משהו אצלך השתנה באמונה בפתרון שתי המדינות? היה פה ג'ומס דרך אגב, לפני כמה חודשים, ודיבר בנושא הזה.
אני דעתי כדעתו של מורי ורבי ג'ומס, באמת בן אדם שאני אוהב ומעריך מאוד. לא, אני חושב ש... זה הפתרון היחיד, הרציני, האמיתי, שייתן לנו ביטחון. וזה לא עניין של, אני אומר, אמונה נאיבית כזאת, שאנחנו תמימים ומאמינים בערבים, ואנחנו לא מבינים שיש שם רוצחים שרוצים, אנחנו מבינים בדיוק, שיש רוצחים ורוצים להשמיד, ואנחנו יודעים את זה היטב. הדרך הטובה והעילה לטפל בזה, היא באמצעות הסדר, עם גורמים רציניים, גורמים מתונים, שרוצים בשיתוף פעולה, שיש להם אינטרס הדדי כמו שלנו בדבר הזה, וזה בסוף מה שמבטיח יציבות, וזה מה שמבטיח ביטחון, וזה מה שנותן שקט. השלום בעיניי הוא לא איזה מושג רומנטי כזה, איזה משהו כזה עם לבבות ויונים ונשיקות, וכזה דבר של אנשים תמימים ונאיבים שהם לא יודעים מהחיים שלהם, לא, זה הדבר הכי מפוקח, רציני, מסודר שיש, וצריך לעשות את זה. ואני חושב שיש עכשיו הזדמנות.
אתה מאמין שזה אפשרי עם הפלסטינים? אתה מאמין שאפשרי...
בוודאי.
לקדם את הרעיון, זאת אומרת, ממש ליצור את הרעיון של שתי מדינות?
בוודאי.
שאני, עכשיו כש... אתה יודע, יש כמות אדירה של יישובים יהודיים נכון. בשטחים. זה אתה צריך ל...
אני מודע לבעיות השונות.
ברור. וזה רק הולך ומתגבר, עכשיו יש רעיון לחבר את מעלה אדומים לירושלים.
נכון. עכשיו, שאלה מה אתה עושה? אתה יוצר את התנאים להסדר, או שאתה מנסה, אתה מנסה לפוצץ כל סיכוי להסדר? ברגע שיש רצון טוב, וברגע שיש מישהו שדוחף לזה, ויש מנהיגות, למשל ראינו את זה בטראמפ, בזמן האחרון עם ההסכם שהוא הביא, שאגב, גם הוא מדבר על מדינה פלסטינית, כן?
לגמרי.
אוקיי. ואגב, גם בתוכנית הראשונה שלו, בדיל המאה בקודנציה הקודמת, הייתה מדינה פלסטינית, אבל אנחנו צריכים להבין שהסיפור הזה של מדינה פלסטינית, או הסדר עם הפלסטינים, קודם כל זה דבר שהוא צריך להיות רציני, והוא דבר שקורה בהדרגה, ואני לא מתעלם מהשנאה ומכל מה שקרה בשנתיים האחרונות, אני מודע לזה היטב, אני חי את זה כל יום, אבל בסוף זה אינטרס של שני העמים, וזה אינטרס הדדי, כי ראינו מה קרה, שמזניחים, ומה קרה שמתעלמים, ומה קרה כשאומרים, איך אמר דוקטרינת ביבי, חמאס הוא נכס, דוקטרינת ביבי, לנהל את הסכסוך, לא לפתור אותו, לנהל אותו, להחזיק אותו על אש קטנה, אין כזה דבר להחזיק על אש קטנה. זה נפט הדבר הזה, זה חומר נפץ, אתה מחזיק על אש קטנה, נהיית אש גדולה, שורף את הכל, ראינו את זה. אסור להגיע למצבים האלה, צריך לפתור אותם, צריך לייבש את הדבר הזה. והייבוש הוא באמצעות הסדר. זאת הדרך הנכונה ביותר, ואני אומר, עכשיו יש הזדמנות היסטורית, גם בלבנון וגם בסוריה, עם המשטרים שנמצאים שם, שיש להם אינטרס בזה, וצריך לנצל את זה, צריך לנצל את העובדה שגם ארצות הברית מעוניינת בעניין הזה עם לבנון וסוריה, ודוחפת לעניין הזה, אני חושב שזה חיובי מבחינת ישראל, ויכולה להיות פה הזדמנות היסטורית לעשות הסדר. לא מחר נתחבק ונתנשק, חבר'ה, זה ייקח, זה אני גם לא... אני לא מחפש את זה.
אתה לא אומר חומוס בבירות או בדמשק,
אולי זה יבוא פעם, בסדר.
לא, זה יכול להיות נהדר, זה חלום שלי, אבל...
זה לא מה שחשוב. והימין, לאורך השנים, הצליח להדביק לנו את הדימוי, כאילו אנחנו באיזה מרחפים, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו איזה תמימים מטומטמים כאלה. ראינו... מי במשמרת של מי קרה השביעי באוקטובר, וכתוצאה מהמדיניות של מי קרה השביעי באוקטובר, בממשלה שאני הייתי חבר בה, שהייתי ראש מרץ וממשלת השינוי, הפסקנו את העברת הכספים והמזוודות עם הדולרים לחמאס כל חודש, שביבי אישר מקטר ידידיו, ידידיהם הטובים הקטרים שם, שגם עכשיו הם חלק מהכוחות הביטחון עם טורקיה וזה, זה דבר אבסורדי זה, אבל אצלנו המדיניות הייתה שונה. ואני חושב שכן, האופק הוא חד משמעי, הסדר עם הפלסטינים, בסופו של דבר, כן, פתרון שתי המדינות, אני חושב שזה הדבר הריאלי והנכון ביותר.
אנחנו מדברים על זה הרביעי בנובמבר. זה גם, זאת אומרת, כל מה שאתה אומר באמת מתחבר ל...
אני חושב שלולי, אם רבין לא היה נרצח, אני חושב שאנחנו היינו מתקדמים בכיוון הזה. ולשם בסופו של דבר היינו מגיעים, ואולי היה נחסך מאיתנו שנים, דור, תכף שני דורות של שפיכות דמים ודברים נוראים שקרו. אז אסור לאבד את ה... זה לא אמונה, זה תפיסה שהקיום שלנו הוא מותנה בקודם כל, שמירה על כוח צבאי והרתעה צבאית, חד משמעית, אני לא פציפיסט, אבל בצד זה, גם מאמץ כל הזמן, להגיע למציאות נורמלית יותר באזור הזה, שהיא מה שנותנת בסוף את הביטחון האמיתי. יחסים כלכליים, יחסים דיפלומטיים, קשרי מסחר, כל הדברים האלה שיוצרים את הבסיס לחיים של שיתוף. לכן הרעיון הזה של להרחיב את הסכמי אברהם, גם נאמר לסוריה, ללבנון, כמובן לפלסטינים, שזה חוליה מרכזית, זה, אני חושב, התקווה הטובה ביותר לעתיד המדינה.
יש לי איזה משהו לסכם, אתם יודעים, אני אחזיר את זה רגע אלינו, תושבי הקיבוצים, הפריפריה, ועל אחת פי כמה וכמה חניתה, ומי שמיישב את הגבולות, ביום הזיכרון, סגי דקל חן, כן. שר את ילדים של החיים, ואז הוא אמר, הוא סיפר שהוא חזר לניר עוז בפעם הראשונה, והוא ראה את השלט הישן עם המשפט לא עייפי דרך אלא מפלסי נתיב, ואז הוא אמר, דמיינתי משפט חדש, אני חופשי, אך אין בי מנוחה. כי אני חושבת שזה כל כך רלוונטי ומסכם, כי אנחנו באמת אולי צריכים לעלות קומה ולהתחיל באמת לחשוב, להאמין, לקוות, לעשות משהו שהוא פחות מיליטנטי ומלחמתי, ויותר שואף לאיזושהי חיי נוחות רציונליים.
קודם כל, הציטוט הזה הוא של מאיר יערי, צריך להגיד.
כן.
לא היפה דרך כי מפלסי נתיב. דבר שני...
שכתוב בכניסה לניר עוז, אבל כמה זה משקף...
זה הסיסמה של ניר עוז.
ברור, אבל כמה זה משקף... תחשבו איזה אנשים צריכים להיות בשביל לגור, כשזה מה שאתה רואה כשאתה נכנס ויוצא.
נכון.
והאם אנחנו לא יכולים היום להחליף את זה בדברים שהם באמת יותר רכים?
את יודעת, הרבה אנשים שם היו פעילים שלנו בתנועה, במרץ. אנשי השומר הצעיר וכולי, למשל אמירם קופר, בוודאי. אבל למשל אמירם קופר, זיכרונו לברכה, שגופתו הוחזרה והלוויה הייתה השבוע. בדיוק מישהו שלח לי איזשהו מייל שהוא כתב לי, אמירם קופר. היה איש מאוד ככה מסור וסוציאליסט כזה, אמיתי כזה וזה, וכתב לי לפני אחת ממערכות הבחירות האחרונות, כמה חשוב שנדגיש את הצד החברתי, את הצד של הסוציאל דמוקרטיה, של הבריאות, של הרווחה, של החינוך, של השוויון בין אנשים. הם האמינו בדברים האלה. כן?
אני גם מאמינה בדברים האלה.
זה ישיבה על הגבול, שמירה על הגבול, וקיום חברה, שהיא בשאיפה להיות חברת מופת.
הם גם הסיעו ילדים חולים לבתי חולים, נכון, מעזה נכון, לבתי חולים בישראל.
נכון, ובסופו של דבר שמעתי את יוכבד ליפשיץ, הספר של המאמרים של עודד יצא, גם יד יערי נכון. ויד טבנקין, ויוכבד ליפשיץ אמרה שבסופו של דבר, בלי הבנה שיש פה שני עמים, ואנחנו חייבים ללמוד באיזושהי צורה לחיות אחד עם השני, לא יהיה לנו קיום בארץ הזאת. לא יהיה לנו קיום בארץ הזאת, לא לנו ולא לערבים. ויוכבד ליפשיץ היא האישה הכי מפוקחת בעיניי, היא לא תמימה, היא נחטפה, היא בעלה נרצח, הקיבוץ שלה נחרב, היא ראתה את השמד הזה מול העיניים. ולמרות זאת, היא לא... זה לא שהיא לא ויתרה, היא משוכנעת יותר מתמיד שהרעיון המכונן של הקיבוץ שלה, של התנועה שלה, שלנו, הוא נכון. ואני לא רק שלא התפכחתי, אני להפך, אני יותר חזק בעמדתי שחייבים בכל הכוח לחתור להסדרה של היחסים שלנו פה בארץ בין העמים, כי אחרת תהיה לנו... עוד שפיכות דמים, אגב, בשני הצדדים, משני הצדדים, ואני אומר את זה גם לאנשים בצד השני, אנחנו פה, הם פה, צריך להסתדר. צריך להסתדר.
מה הספר הבא שאתה כותב?
טוב, זה פרויקט קצת, קצת אחר, זה לוקח אותי, זה פרויקט שמתעסק בהשפעת המלחמה האחרונה, ובכלל, הפוליטיקה הישראלית, על המצב החברתי באירופה. באירופה, כן, זה משהו אחר.
יחסי על המצב החברתי באירופה?
המצב החברתי, יחסי מוסלמים, יהודים, הקהילות המוסלמיות, יש ממש מדינות כמו בצרפת, שבהם הנושא הישראלי-פלסטיני הוא ממש נושא בתוך הפוליטיקה הפנימית, שממש חוצה את הפוליטיקה שם, כן, עושה שבר שם מרוב שזה חזק.
גם בגרמניה זה חזק לדעתי.
מאוד חזק. בכלל באירופה זה נושא דרמטי מאוד, ויש את הוויכוח הגדול, איך להתייחס לישראל, מה לעשות, איך... וזה נכנס לפוליטיקה המקומית של המדינות האלה, אוקיי? אז זה הפרויקט הבא.
מעניין, אתה נוסע, אתה להזיר.
גם מאפשר לך קצת
לטיין. כן, טוב, זה משהו אחר, זה קצת לוקח אותנו למקומות אחרים, אבל זה קשור למה שדיברנו עליו, זה יוצא ממה שדיברנו עליו, ותראו איך זה משפיע גם על מקומות וארצות רחוקות, שגם כן מושפעות מאוד ממה שקורה כאן.
טוב, אז קודם כל מאוד ממליצים לקרוא את הספר על חניתה, שזה הנושא השיחה המרכזי, שזה באמת ספר מרתק, שהוא גם מיקרוקוסמוס להרבה דברים אחרים. ותודה רבה, ניצן.
תודה לכם, אחלה פודקאסט, אני מאוד אוהב, ראו אתכן, ממש אני גם ממליץ, תמיד אני משתף, אחלה, אחלה שיחות.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, היה כיף.
תודה.